What's wrong with it?
It's my maybe.
יש לך חג פרטי? שאתה מוכר את זה?
לא, לא, אני לא מוכר.
יאללה, ברכה ברכה.
מה?
ברכה ברכה עם כל לנו. אבל הרב קוק זה היה.
מה? זה הוא הוציא את הספר של החושם יש פה, את במוס רב קוק, אז כאן...
יש פה חומש? אנחנו נגיד לססקה. כן, אני רוצה, קצת נגענו בזה פעם הקודמת, אבל לעשות סדר. תודה רבה. חמרה, למורה, תיבוס את השקים. הזכרנו פה את הרמב"ן, אם אני לא טועה, הרמב"ן על כן היהודים הפרוזים. יש פה, בסוף המגילה יש אריכוס דבורים על התקונה ועל המכתבים וכולי, וקצת צריך להבין מה הסיפור הזה ומה המשמעויות שלו. אז ככה, קודם כל נחזור לדברים, לסיפור עצמו. אסתר המלכה מבקשת, ודיברנו את זה פעם קודמת, למה אסתר המלכה מבקשת עוד יום? להרוג בשושן. אז כן, כיוון שכשהיא באה לבקש מהמלך אחשוורוש לבטל את הגזרה, להעביר את האטמן האגגי ואת מלכותו שחשב על היהודים לאבדן, אז אחשוורוש לא מוכן. דנו כבר בשאלה אם זה... למה זה, למה הוא לא מוכן? אבל לכל פנים זאת העובדה, הוא לא מוכן לבטל את הגזרה. ומה שבעצם הוא מאפשר זה רק שיהיה חוק מיוחד שהיהודים ביום יוכלו להיקהל ולעמוד על נפשם. זה דבר מדהים הדבר הזה. אנחנו, לכאבנו הגדול, זה קרה בתקופה, בכמה עשרות שנים, הדבר הזה קרה פעם נוספת. הרעיון הזה של השבילה הרגו לאבד, והפעם לא הייתה הצלה. אלא... אמרתי נשאר, אבל נהלכו לי, נהרגו כמות עצומה של יהודים. לא יאומן. לא יאומן, המשמעות היא לא רק של כמה אנשים נהרגו, זה דבר אחד. אבל עצם הדבר שהעבירו חוק כזה בעולם, לא יאומן. לא נתפס. זה לא נתפס שהעבירו חוק כזה, והחוק הזה תפס ונעד במשך כמה שנים. בשטח ענק של מאות מיליוני בני אדם חיו מתוך התפיסה שיהודים צריכים להרוג. אנשים הלכו בבוקר לעבודה, והלכו בלילה, חזרו מעבודה, ואנשים התחתנו, וילדו ילדים, ומתו, וכן, החיים המשיכו כרגיל.
לצורך העניין, גם בספרד היה חוק שאסור יהודים לגור, גם
בארץ סעודית. לא, אין לא דומה לראיה בכלל. אין שום סיפור בעולם שדומה, לא ידוע לנו על סיפור שדומה לסיפור הזה. שם היה דת. הדת השלטת הייתה הדת הנוצרית. הדת הנוצרית מאמינה, סתם ברוב הדתות בעולם, שרק היא נכונה, וכל מי שעושה אחרת עושה לא נכון. ובאלה, החוק קבע שיהודים צריכים, שכולם צריכים ללכת בדרך הזאת. אתה יכול לדון כמה זה צודק וכמה זה לא צודק, זה אנושי. זה אנושי. לאדם רבים ונאבקים על דברים, ולפעמים אנשים מגיבים יותר חמור, פחות חמור וכו'. לא קרה אף פעם, ידוע לנו על דבר כזה, שחוקק חוק שאנשים מסוימים, לא משנה מה הם עושים, לא משנה מה הם חושבים, לא משנה מה אין להם שום דרך לעשות אחרת, הם צריכים למות כי זה הם. לא תלוי בדעות שלהם, לא תלוי במעשים שלהם, לא תלוי באופי שלהם. כן, להשמיד לאור לעבד את כל היהודים, מנער והזקן, תחפי נשים. אולי דומה לזה מה שהגרמנים עשו לצוענים. זה דומה? יש הבדל מהותי בצורת העמדת הדברים. זה לא היה נקודה, לא עסקו בזה כל כך הרבה, כל כך הרבה שיטתיות, אבל הקימו מערכת שלמה שיטתית, עובדת, לא ידוע לנו על כזה דבר. כן, האינקוויזיציה העמידה למשפט אנשים על עבירות מסוימות שאסרו אותם בממלכת ספרד. אתה יכול להגיד שהחוק היה חוק לא צודק. היה חוק. אנשים עברו על החוק, הביאו עדויות שהחוק, שאנשים עברו על החוק. חקרו אותם. לא אומר שהחקירות היו לגמרי לגמרי בסדר, אולי קצת הוציאו הודעות בכפייה. ואני גם מאמין שחלק גדול מהחקירות היו אמיתיות גם, וכן, אנשים באמת תפסו אנשים שעפים על החוק. עונש מוות על עבירות, יש בהרבה מקומות בעולם, שוב, זה שזה מתאים לטעמנו או לא, זה עוד שאלה, זה לא נורמלי. בואו נכת לדעת, אני לא יודעים מה לכם, למשל, הכל נהיה בגלל. לא היה דבר כזה, לא ידוע לנו הדבר כזה בתולדות העמים. לצורך העניין מדברים הרבה בשביל השוואה על השואה הארמנית. לא מדבר על זה שהמספרים הם הרבה יותר קטנים, אבל אני מדבר על זה. אף אחד בטורקיה לא הודיע ואמר, רבו יסטר, אנחנו הולכים, קבלים החלטה לעשות להורים, מקימים מערכת. לקחו אנשים, העבירו אותם בתנאים בלתי אפשריים, מתו הרבה אנשים ברעב, מתו הרבה אנשים... זה גם היו אנשים שמאבקים, נוצרו סכסוכים והרגו שם. אף אחד לא אומר, תשמע, החליטו על איזה... גם שם, שם היה סכסוך טריטוריאלי. כן, אז סכסוך טריטוריאלי, ונעשו מאמצים לפתור את הבעיה הזאת בדרך אחרת. הטורקים ניסו להעביר את הארמנים למקום אחר, ולא מצאו לאן. כן? שוב, לא באתי להגיד שמה שעשו שם זה לגיטימי. מדובר על סיפור שאין לו אח ורע בתולדות העם. לא נתפס. ממש ככה. והנה, כן, דרך אגב, לאותו היה שר... שר גבלס, היה שר התעמולה מטעם היטלר, והיה לו ילד שהוא התייעץ עם היטלר, איך לקרוא לו? היטלר אמר לו לקרוא לו אמן. סביר להניח שזה לא במקרה. היטלר ידע את השם אמן, איפה הוא לקח אותו. לא שם של סבתא שלו או משהו כזה, אני יודע. מה?
הוא ככה עשה?
כן.
כן? יכול שהוא חי
לא.
לא, לא.
כולם נהרגו שם בבונקר.
הם לא נהרגו. הם הרגו את
עצמם. כן, כן, כן.
כן.
לא, הם הרגו את סבתא שלו. הם הרגו אותם, נתנו להם רעל. היטלר דרש שהרגו את כל מי שהיה שם בבונקר. אבל זה עוד עניין, אבל עוד במפורש, זה הסיפור. מה שקרה בנס פורים זה שהקדוש ברוך הוא הפך את הקערה על פיה, זה באמת מאוד מאוד מעניין, הבנה אפילו שתופס מקום כל כך בולט במגילה, שהוא ייחודי לגמרי לפורים. אין לנו עוד סיפור של בנה אפילו, לא בפסח, לא בחנוכה, לא נסענו ליוון אחרי נס חנוכה לשבור את כל העדינים ביוון ולהכריח אותם לעבוד הקודש ברוך הוא או משהו כזה, ולא לקחנו את המצרים וגר יהיה מצרים וארץ לא אלוהים ועבדנו והיינו ריסום 210 שנים. לא, 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 זה היה. ואילו פה היה את הדבר הזה, מאפריך אשר ישלטו היהודים אימו בסיניהם, ביום אשר סיבו הבדם לשלוט בהם בנאפריך וכן הלאה. והסיבה היא זו, הסיבה היא בגלל שלא הייתה דרך לא לבטל את הגזרה, ובאללה לא, אז הדרך היחידה הייתה להרוג את אויבי היהודים. אבל המחיר של הדבר הזה זה שהחוק להשמדת היהודים נשאר בתוקף. לא בתוקף כי הזמן שלו היה מוגבל, זה היה חוק ליום אחד, אבל ברמה המוסרית, האלכוהולית, נשאר הדבר הזה של להרוג יהודים, זה נכון. כל אותם 75,000 איש 500 שנהרגו ביום הראשון, בי"ד ג' לחודש אדר, הם מתו, נפלו בשעת מילוי תפקידם. אני לא יודע אם היה כזה חוק של פיצוי מיוחד שהשלטון נותן למי שמת באירועי ביטחון, אני יודע משהו כזה, אבל באופן עקרוני הם קיבלו פיצויים. והמשמעות המוסרית של זה היא נוראה ואיומה. ממש כמו שכולנו מבינים שמשפטי נירנברג עשו איזשהו, אפילו ברמה סימבולית, זה ממש סימבולי משפטי נירנברג, לקחו 20 איש והעמידו אותם לדין על רצח של מיליונים. כן, זה המשמעות, כן, שהתקבלה הכרעה שהמעשים הנוראים שהנאצים עשו הם לא ציות לחוק, אלא הם פשע. זה המשמעות. וזה הסיבה שאסתר מבקשת עוד יום להרוג את היהודים. להרוג את אויבי היהודים, והפעם לא להיקהל ולעמוד בנפשם, כי כבר אין סכן, אין לגויים, אין רשות כבר להרוג את היהודים, אלא להרוג איתם כעונש על המעשה הזה. זה אומר שהאופי של מה שקרה ביהוד ג' חודש אדר בכל מדינות החפרוס ומה שקרה ביהוד ד' זה שני דברים שונים באופיים לגמרי. היום הראשון של המלחמות, ובעקבות זה גם היום הראשון של פורים, יהוד ד' אדר, שזה השמחה של אלה שהרגו, ניצלו ביהוד ג', זה יום ישועה והצלה. כן, היה סכנה גדולה על העם היהודי, והסכנה הזאת, ברוך השם, בחסד השם, בדרך נפלאה, הסכנה הזאת עברה בשלום, והעם היהודי ניצל. כן, זו השמחה של פורים. השמחה השנייה, ביום השני של פורים, השעה הייתה גאולה. ההבדל בין ישועה לגאולה זה משהו אחר לגמרי. כן, ישועה זה הצלה, וגאולה זה אומר שהשיבו את הכבוד האבוד. כן, אם רוצים להשתמש במשל, גואל, בפרשת בוירו, על ארבע לשנה של גאולה, כתוב בו, יצאתי אסכם מתחת סבלס מצרים, והצלתי אסכם מעבד אסכם, וגואלתי אסכם בזרוע לטויבה ושפוטים גדולים. הגאולה של מצרים היא לא בזה שעם ישראל יצא ממצרים. תארו לעצמכם שעם ישראל היה יוצא ממצרים בדרך של איזושהי תהפוכה פוליטית. לא יודע, חשבו שפרעה היה מחליט פתאום לשחרר אותם, או מלך אחר היה מגיע והיה מחליט לשחרר אותם, או היה איזו מלחמה בין שני ימים והיהודים היו בורחים. זו הייתה הצלה, ישועה, הרבה דברים. זה לא היה גאולה. הגאולה צריכה שתי דברים. זרוע נטויו ושפוטים גדולים. זרוע נטויו זה נקרא שיהיה ניכר שנעשה פה משהו מתוך המגמה לדאוג ליהודים. כן, מה שנקרא יד השם הייתה ניכרת פה, לא איזשהו מקרה תהפוכות פוליטיות. והדבר השני, שפוטים גדולים. אם הקדוש ברוך הוא היה עושה נס עצום, נפלא מאוד, אתה מגיע רוח שערה ולוקחת את כל היהודים לארץ ישראל. סתם אני מדמיין כל מיני אפשרות. אם המצרים לא היו משלמים מחיר, זאת לא הייתה גאולה. לא היה נעשה צדק. כן? גאולה זה ההפך מגירות. הגר הוא אדם שאין לו גואל. אין מי שידע, כן, אדם, אם אתם מכירים כל אדם בשכונה פה, רוב האנשים הם לא גרים, ולכן יש להם ידידים, ויש להם קרובים, ואם אתה מסתכסך איתם, אתה מסתכסך עם עוד אנשים. ואתה יודע שאתה עלול לשלם מחיר. פעם אצלנו בשכונה מישהו שהאשים מישהו אחר באיזה דברים חמורים. משנה, בהתחלה לא ידעו אם זה אמת או לא אמת, אחר כך התברר שזה לא אמת, אבל לא משנה, אבל בהתחלה אז אני הגשתי, אני רוצה לא תקשיב טוב. לא יודע מה היה, אני לא יכול להבטיח לך שזה לא היה. אז אני אומר לך, אני אח שלך. אמרו לי, מה אתם? מהיום הזה? אתה מבין שאם האשמת מישהו גם בהאשמה האמיתית, אז אח שלו הוא לא חבר שלך. כן? אני אח שלו. לא, זה לא מה יקרה. לא יודע מה אני יכול לעשות ואני אח שלו. זה אח שלי, יש לו אח. כן, הוא היה אדם שאין לו אח. הוא אדם שבא מארץ אחרת ולא לו מכר במודע בשכונה שלנו. יש לו אח. אז זה מה שבעצם, זה נקרא, גאולה היא ההפך מגואל אדם. הוא קרוב משפחה שבא לנקום את נקמתו של מי שנרצח. אחרת שפכו דמם כמיים, מה הכוונה? בלי מחיר. יש מצב שבו הורגים בן אדם ואין לזה שום מחיר. אז בעצם היום השני של הריגת הגויים בשושן, או בעצם היום השני של פורים, הוא יום של גאולה. והתקנה לחגוג את פורים בצורה כזאת, י' ד' ותסוב בשני ימים, דרך אגב, זה מאוד לא ברור מתוך... מה המקור במגילה שפורים נוהג בפרזים בי' ד' ובמוקפים בי' ג' בתתווה?
הרכן.
הרכן ידים הפרזים היושבים בערי הפרזות. אז הרמב"ן בעצם...
בזמנה,
בכתוב. לא, כתוב. שלוש פעמים כתוב במגילה, או לפחות שלוש פעמים, שעושים את פורים יומיים.
כן, לא, אבל כתוב בזמניהם, לא כתוב
תשעת נפל י' ד' וזה דבר. אבל אני אשאל שאלה אחרת, אני שואל, למה לא נגיד שהפשטס יש שצריכים לחגוג את פורים יומיים?
שכולם.
כן? גם כתוב, קימו וקיבלו הידים עליהם ועל זרם ועל הנביאים ועליהם ולא יעבור להיות, עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים בכל... ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו בתוך הדין, וזכרנו לאסוף מזרם.
בזמניהם? לא נורא.
המקור היחידי זה בזמניהם. בזמניהם, המשמעות היא, אם זה היה שני הימים במקום אחד, זה היה צריך להיות בזמנם. בזמנם, הכוונה היא, זמנו שזה לא כזמנו שזה, זה הגמרא מדייקת משם. כן, אבל, אבל הרמב"ן שואל, והרמב"ן שואל שאלה גדולה, הוא שואל, כן, מה ראו חכמים על ככה, או מה הגיע להם לחלק את הפורים לשני ימים, לשני מקומות? דבר שלא מצאנו בשום חג אחר, בשום מקום אחר, הרמב"ן בתחילת חידוש של מגילה, שואל את השאלה הזאת, והרמב"ן בונה תיאוריה שלמה,
ש... לא מנתח.
פה בבית שבת בטח עושים פורים ימיים מסופק, כמו רוב המקומות מוצאים איזה סיבה לספק. מה? אין להם עושים פורים ביהודה
לבדה?
הוא עושה רק את הזו?
רק את
הזו. ימיים אין בו בכל מקרה.
זה חידוש, זה לא שמעתי.
לא,
הוא עובד יעשה.
בסדר, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הלכתית, אני רק רוצה לומר, אז הרמב"ן אומר ככה, הרמב"ן אומר, הרמב"ן בונה תיאוריה. והוא בונה את זה על חשבון זה שהוא, זאת אומרת, הוא קורא את הפסוקים. והוא מראה לנו בתוך הפסוקים שהאירועים היו ככה, שאחרי שקרה הנס, אז יהודי, באותם ימים היהודים החלו מעצמם, בלי שמישהו אמר להם, בלי שמישהו תיקן להם, התחילו לחגוג את פורים. והמנהג שהם חגגו היה שונה מהתקנה אחר כך. אחר כך כתוב, ויכתוב מרדכי. והמנהג היה שונה בשלושה דברים מהתקנה שנשארה לדורות. ההבדל הראשון, הכי בולט והכי ברור, זה שכשהם חגגו את פורים מעצמם, זה לא כלל מתון הסנה ביונים. רק שמחה ומשתה ויום טוב, ומשלוח מנות יש לרעהו. וזה מאוד הגיוני וסביר שכשאנשים חוגגים מעצמם, הם לא חושבו על מתון הסנה ביונים, והתפקיד של הרבנים זה לתקן מתון הסנה ביונים. כן? זה הבנתי. דבר שני, זה שהמנהג היה לחגוג רק ביהודלית. ואילו בתקנה נכלל גם תסבוב. וזה גם די סביר, כי הפשטס היא שמספיק לחגוג יום אחד. יהודלית זה היום העיקרי וכו'. והתקנה הייתה באה להוסיף עוד איזשהו שכלול. אבל הרמב"ן עומד על העובדה המעניינת שכתוב על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ביום טוב. ויכתוב עוד אחד את הדברים האלה, ושאר ספרים על כל היהודים אשר בכל מדינות, אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, הקרובים והרחוקים. זאת אומרת, מלכתחילה נהגו את המנהג רק הפרזים, ואנשי המוקפים, אנשי הכרכים, לא עשו את פורים בכלל. ורק מרדכי, תיקן, מרדכי ואסתר, תיקנו את התקנה הזאת, ואת התקנה המיוחדת, ודרשו שכל היהודים בכל העולם יעשו פורים. גם היהודים, גם אנשי הכרכים. ושואל הרמב"ן, מה הסיבה? שני ההבדלים האחרים הם די אפשר, אפשר להבין למה יהודים מעצמם לא חשבו על הרעיון של מתונס לביוני ולמה לא חשבו על הרעיון לחגור גם את הסבור. אבל למה רק היהודים הפרזים עשו את פורים ולא המוקפים? הרמב"ן עונה על זה על ידי, אני לא יודע אם להשתמש במילה אחרת, איזשהו רעיון. הרעיון שהוא אומר זה שכשקרה נס פורים, העם היהודי רובו ככולו כבר היה בארץ ישראל, ו... אלה שחיו בערים המוקפות חומה היו רק עם יהודים, והם לא חששו כל כך מהגזרה. כי הם מוקפים, הם מוגנים. ולכן הם לא חגגו את פורים, כי הם לא היו כל כך בסכנה. ותיקן להם, מרדכי הצדיק תיקן להם, שהם גם צריכים לחגוג את פורים, כי גם הישועה של כל היהודים היא צריכה גם, גם הם צריכים לשמוח. כך אומר הרמב"ן. צריך לשים לב לעבוד. למה הוא מדגיש את זה שהכל בארץ ישראל? כי אם בחוץ לארץ, אז זה שהם מוקפים הוא לא מגן עליהם. כי הגויים נמצאים יחד איתם באותו עיר, בתוך החומה. לכן הרמב"ן ככה בונה את הדברים. הרן, בחידוש של מגילה, מתקיף את הרמב"ן מאוד מאוד מאוד. ותארו צריך לעשות כל. ואין לנו, אני לא יודע איך אפשר ליישב את הרמב"ן. לפעמים הרמב"ן הם פלט פלאות. נתחיל מהעובדה שגם כשעלו לארץ, רוב ככל העם היהודי נשאר בחוץ לארץ. זה דבר שמפורש בכתובים, וידוע מתולדות העמים, שנשארו יהודים בבבל כמעט כולם, עלו 42 אלף איש, 300 עלו, כך כתוב בעצם. דבר שני, הרן עושה את החשבון שבאותו זמן עדיין לא עלו. זה מאוחר יותר. וטענה שלישית הוא טוען, שאם ככה יוצא שתסבוב הוא מועד פחות מאשר יהודה לי. אז מה ההיגיון שסמוך וניר אל הכרח יהיה נידון ככרח? הרי כל סמוך וניר אל הכרח הוא בעצמו פרוז. אז אם היום טוב של י' הוא יום טוב יותר גדול, היה צריך לראות שסמוך ונראה י' לא תסבור. ככה אתה אומר, אתה נותן לו את החשיבות של הכרח, כי הוא סמוך לכרח. אלה הטענות של הרן, והן טענות חזקות מאוד, ואינני יודע איך אפשר ליישב את הרמב"ן. אז הר"ן מסביר שהסיבה שתקנו י"ד את הזוהר, הוא התעלם ממה שהרמב"ן מדבר על ההתחלה והסוף, על המנהג הספונטני ועל מה שתקנו אחר כך. אומר הסיבה, כי כמו שהיה הבדל בין שושון לשאר העמים, לשאר הערים, אז עשו את זה, רק שעשו את זה ערים ומקפות חומה, בגן יהושע בן נון, מסיבות כלשהן. עד כאן דברי הר"ן. אז מה שקשה, זה מה עושים עם הראייה הגדולה שהרמב"ן הראה לנו באצבע, ואין לנו דרך לזוז בזה, שהיה בהתחלה מנהג, שהמנהג הזה לא כלל את המוקפים, למה הם לא חגגו את פורים? זו השאלה שאני רוצה לנסות לענות עליה. ואני רוצה קצת לשרזר דברים שאמרנו לפני שבועיים, ועליהם לבנות את התמונה.
זה כל כך פשוט שבאמת לא הקימו, יכול להיות, כי הפוסק אומר, כן, יהודים הפרזים יושבים בריאת פרזות, אז זה ברור שהמוקפים לא הקימו כלום?
זה היה משמעות. אם אומרים לך שהילדים הפרזים עושים את יומו בעזר, אחר כך כתוב, ויטוב מרדכי אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשורוש, הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים, קיימים אשר אנחנו בהם היהודים, וכשהר"ן מסביר, הכוונה היא י"ד ותסבוב למוקפים ולקרובים. אני לא חושב שיש אפשרות לדחות את הדיוק של הר"ן. וגם אחר כך כתוב, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם. זאת אומרת, אחרי שמרדכי כתב את התקנה שלו, עם השינויים המתבקשים, אז היהודים קיבלו את מה שהם התחילו לעשות, וגם ביחד עם מה שמרדכי כתב. זאת אומרת, בעצם, את הצירוף של שני הדברים, את המנהג הספונטני, עם התוספת שלו.
ובשושן אבל כן, תמיד חגגו
את הדבר? בשנה הראשונה כן, אבל לדורות מסתבר שלא, מסתבר שהילדים הפרוזים, זה כולל ככה ילדים הפרוזים. אנחנו מכירים את הדיון ההלכתי, עיר מוקפת חומה ממתי? זה תעזוב את זה בתור פרט מספר 5. זה אחר כך נדון מה זה עיר מוקפת חומה, מאיזה תקופה, מה עיר שהיה לה חומה והיא נפלה, אבל יש חלוקה, הפסוק מחלק, על כן היהודים הפרזים, היושבים בפרזות, עושים את זה. אם אתה מפרש, קודם כל מפורש לגמרי בפסוק, שזה היה מנהג קדום, את אשר החלו לעשות. זאת אומרת, היה פה, אני לא חושב שאפשר להתפקח. אבל מצד שני, ההסבר שהרמב"ן מפרש, הוא לא, אנחנו לא יכולים לחיות איתו, כי הרמב"ן הוכיח לנו שזה לא עובד. אז אני רוצה להציע פירוש. ובהקדם אני רוצה, אני איתך דיברנו על זה לפני שבועיים, דיברנו על העניין הזה שהסוגיה שבגיל הססטן הוא מעוררת, היא שאלת הקיום היהודי של הקיום של יהודים בגלות. כן? מאוד מאוד בולט וצועק לשמיים העובדה שמגיל הססטר מסיימת, בלי להזכיר בכלל שבאותם שנים עלו לארץ ישראל ובנו את בסבינגדוש. כן? הרי בשעה 12 למלך אחשוורוש היה נס, בשעת 14 למלך אחשוורוש בנו את בסבינגדוש. אז זאת אומרת שהמכתבים של אחר כך קיימו וקיבלו ילדים עליהם ועל זרם, סביר להניח שזה כבר קרה תוך כדי, והמגיל הססטר מתעלמת מזה.
כשקרה ידעו שזה כדי אירוע היסטורי?
מה?
כשבנו את בית
המקדש,
ידעו שזה
כדי אירוע
היסטורי?
גאולה זה גמילה גדולה מדי לכל לבעיישן, אני לא יודעת. תקרא את ספר עזרא ולכם, תראה איזה משמעות הם מייחסים לזה.
שם את הרשע
הזקנים בחור. כן, גם, אתה יודע, תכתוב גם את זה. גם זה חלק מהסיפור, זה שעלו לארץ בכלל. אני חושב שיש פה מגמה. מגילת אסתר היא סיפור שנועד לדבר על הגלות. זאת המטרה של הספר. הספר בא להדריך את העם שהולך לחיות בגלות, וזה מאוד מאוד בולט. העובדה שאין שם שמיים במגילה. זה, 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 זה הסיפור. הסיפור, יש פה הדרכה עמוקה. עמוקה מאוד.
מה
קשור שם שמיים? אומר, בעצם מי שפועל במגילת אסתר זה אחשוורוש. כן, אני הייתי ילד, אנחנו גדלנו באזור, אני גדלתי בבית שבו היה שורשים חבדים. יש איזה ניגון, אמא שלי באה ממשפחה חבדית, סבא שלי כבר לא היה חבדית, פלוס באה מבית חבדי, והיה שיר שהיו שרים אצלנו בפורים, שיר שמגיעים לך, "ויהי בימי אחשוורוש". כן? וכשהייתי ילד, שאלתי פעם את דוד שלי, כן? שאלתי אותו, חיים פלוס, מה זה? זה לי שיר מוזר זה, מה יש לשיר ב"ויהי בימי אחשוורוש"? אז הוא הסביר לי שהחידוש של מגילת אסתר זה שהאלוקות יורדת לתוך הבית של אחשוורוש והיא פועלת שם את כל הדברים, כן? זה הסיפור. זה באמת זה הסיפור. שוב, אפשר להסך את זה בסוף פחות חבדי, אבל הכוונה היא שהעם ישראל נמצא בגלות, הוא נמצא בחושך, כן? זה מאוד מאוד מעניין. אחד הדברים במסעו, יש מי שנצא שיש כמה וכמה פסוקים במגילה אסתר שהם ממש שימוש בהוצאות לשון מפרשיות של יוסף הצדיק. למה? זה בצדק למה, בגלל שני המקרים יש בן אדם שהוא מלך או שליט או מושל, יש לו משרה חשובה בממלכה של הגויים, והוא בן העם היהודי והוא קרוע, זאת אומרת, הוא בעצם נדרש ממנו ללכת, להיות יהודי במקום הזה. זה בעצם הסיפור של הגלות, כן? נקרא לזה בשפה, זה שהעם ישראל, כנסת ישראל נמצאת בגלות. ואחד המסרים הגדולים שמגילת אסתר אומרת, זה שהיא דורשת מהיהודים שחיים בגלות הזדהות יהודית שלמה. ממש ככה. זה מאוד, דיברנו על זה לפני שבועיים, אני רוצה באמת להדגיש את הדבר הזה, זה מאוד מאוד משמעותי, מאוד בעיניי, יש פה מסר עצום, אנחנו מכירים גם את ההיסטוריה, כי בעצם מגילת אסתר משקפת את הבעיה של יהודים בגלות. יהודים בגלות חיים במדינה כלשהי, כל יהודי חי במקום אחר, ויש למדינה הזאת, יש חוקים ויש כללים, ויש שם עם שחי שם, והמדינה היא של העם, המלכות היא של העם, והיהודי מצד אחד הוא חלק מהסיפור, כן? הוא זקוק לשירותים שהמדינה נותנת לתושביה. הוא חלק מהסיפור, מצד שני הוא באופן עמוק לא שייך לשם. לא שייך לשם. זה דבר שהוא מהותי לעם היהודי. כשהוא בגלות, זאת אומרת. כשעם ישראל היה בארץ ישראל לפני חורבן הראשון, אם היו כאלה יהודים שחיו במקומות אחרים, אז הם חיו בארץ שלהם כמו שפחות או יותר כמו שהעמים אחרים חיים בארצם. אבל כשיהודים גלו לכל מקומות, אנחנו מכירים את זה עד היום הזה, יהודים באמריקה ובצרפת ובבריטניה ובבלגיה ובפרס, בכל מקום, הם כל הזמן צריכים להוכיח את הנאמנות שלהם, כי באמת יש להם בעיה אמיתית, הם לא שייכים לשם. אז אנחנו לא יהודים במלכוס, כן? ירמיהו הזהיר אותנו, דירשו בשלום העיר אשר אתם הולכים שם. אבל לאן אנחנו באמת שייכים? זו שאלה עצומה. שאלה עצומה מאוד, זה מגילת אסתר אומרת, אתם צריכים, אתם היהודים צריכים להכריז, זה מופיע מאוד מאוד חזק ביחס לאסתר המלכה, שנדרש ממנה לבוא למלך אחשוורוש ולהגיד, אני יהודיה, אני יהודיה, בלי הבדלים, כן, אל תדמי בנפשך להימלט בלי סמלך מכל היהודים, אין סיפור יהודי מיוחד לאסתר המלכה, כמו שוודאי שיש, יש הסיפור שלו, הוא שונה. אבל אומר לה מאוד חסדיק, לא, אין דבר כזה. אל תלבי מנפשך להימלט ולסמך מכל היהודים. כי אם החרש תחריש היא בויס הזו, ישראל וחלצה לא יעמוד ליהודים מוקם אחר. הבעיה היא לא של עם ישראל, הבעיה היא שלך. ואת הוא ויסביך תובד, ואת לא תהיה יהודיה. ואסתר המלכה אומרת לו, אני הולך לעשות את זה. אבל יש לי תנאי, או תנאי, או בקשה. לך כנויסס כל היהודים. אני מזהים בשושן, אי אפשר להספיק לשלוח אגרות לכל 127 מדינות עד שתספיק להיכנס. אבל הכוונה היא באופן סמלי, העם היהודי כולו עומד מאחוריי, ואני יודעת שאני נכנס לשם, שאני מייצגת את העם היהודי כולו. זה הסיפור. זה הסיפור. ובאופן עמוק זה נמצא גם כנראה בסיפור של ההשתחוויה לאומן. ממש סיפור ברור, לא ידוע למה בדיוק לא יש לחוות, אבל מאוד מאוד ברור שיש פה שאלה יהודית, וזה הוויכוח, כן? ויגידו לאמון, לרויס היעמדו דברי מרדכי, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. זאת אומרת, לא הנושא, הם לא אמרו לו את זה כדי שיענישו את מרדכי, אלא אמרו לו, תפסיק לבלבל במוח, אתה בסוף תשתחווה. יש פה סיפור, והוא אומר להם, ואם את בעיניו ישלוח אחד במרדכי לבדו, כי יגידו לו את עם מרדכי. הוא הבין שלהרוג את מרדכי זה לא פותר שום בעיה. יבוא יהודי אחר וגם הוא לא ישתחווה. זאת אומרת, יש פה סוגיה של איפה היהודים נמצאים. וחז"ל ביטו את זה מאוד חזק בנוגע לנהנו מזוהותו של אותו רשע. שזה בעצם אומר, החוק לחוק צריך לקיים, אבל מה יש לכם לעשות שם במשתה הזה? אתם לא שייכים לשם. אם אנחנו מציירים את זה שהשתמשו שם בביגדי כהונה וכו', כן, כל זה בא לבטא את זה שהשמחה של אחשוורוש היא לא השמחה שלנו, אנחנו בגלות, אנחנו שייכים, מרדכי הוא הפרצייטיקר, אדם שזוכר את הגלות מפעם, עם הגולו אשר אוגלוסוי, יכול להיות מלך יהודו, הוא מגיע משם, וכן, זה הסיפור. ולבעיה הזאת אין באמת פתרון.
הלשון ואיבז משמע קצת שזה לא בגלל... מה? הלשון של ואיבז בעינו, לא משמע כל כך שזה יבוא יהודי אחר וזה...
מה פירוש המילים? ואיבז בעינו נשמע אחד מרדכי לבד העולם, מה? כי הגידו לו את עם מרדכי.
הגידו לו זה נימוק ש...
לכן איבז בעינו.
הוא רוצה אחרת. ואיבז בעינו נשמע אחד מרדכי לבד, הוא לא התאים לו להתחיל מרדכי לבד. פתאום שמוצא, זה
לא
עובד כל העם שלו,
מי העם שלו. זה לא כתוב שם. זה כתוב, ואיבז בעינם לשלוח יד מרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי. זה הפסוק. אתה מעביר את המילים האלה למקום אחר. הוא הלך לשלוח...
מה זה ואיבז בעינו?
זה לא על העניין, הוא לא פתר שום בעיה. הוא לא הרבקתי כלום. זה הכוונה, ואיבז בעינם, זה לא... הבעיה היא לא מרדכי. מרדכי מייצג בבעיה הזאת.
בסוף הפסוק.
מה?
זה כתוב בסוף הפסוק. ואיבז בעיניו זה לא...
לא, הכוונה היא, אם יש לך משהו איתו, הוא יש טיפש להרוג אותו ולהיות באותו מצב אחר כך. דרך אגב, לא בטוח שמגיע עוד מישהו. יכול להיות שלא היה שם יהודי באזור. כן, האבן עזרא שואל, למה מרדכי לא משתחווה? הוא מבין, הסיבה לא משתחווה, אבל למה הוא נמצא שם? שילך הצידה ולא יפגוש אותו, למה הוא הולך לפגוש את המלך? יום, יום. אז אומר האבן עזרא, שכנראה היה לו שם איזושהי עבודה. הייתה הפרנסה שלו. הוא אומר, המהר"ל, לדעתי מותר להגיד בצדק רב, המהר"ל באור חודש. הוא אומר, באמת, זה סיבה? אתה לא מבין שפה אתה הולך פה, להתנגש פה התנגשות חזיתית, יש לך עבודה, תחפש עבודה אחרת. יש לך לחפש דוקה, במקום לעשות עבודה, תחפש פרנסה, ומצאת לך פרנסה. הוא אומר, זה הפוך, הוא אומר, נראה עם הדבורים ש... מרדכי מחפש סיבה לבוא לשם. ואחר כך כתוב, ומרדכי לא קם ולא זם ממנו בפעם השנייה. אפשר להגיד שכבר הסתפקות הייתה ולכן הוא... אבל אומר המהר"ל, לא, הוא נמצא שם ולא זם ממנו, זה הכוונה. לפעמים בן אדם לא רוצה לקום, כמובן לא להשתחוות, אבל הוא לא רוצה לקום, אבל הוא, תדע, הוא עושה כזה תנועה כזאת של תזוזה, של להראות שאני הייתי רוצה לקום. כן? זה לפעמים. אומר הפסוק, ומרדכי לא יקום ולא יזום ממנו. שום דבר לא, אני מי אתה בכלל? כן, והוא עושה את זה כאילו כדי להראות דרך לרבי. אבל אני אומר, בעיקר אני רוצה, המקום שזה בו בא לידי ביטוי, זה בציווי לשמח בפורים. כי השמחה היא לא פשוטה. הרי הבעיה שעליה פורים נוסד, זה הבעיה של הזרות היהודית בכל מקום שנמצאים, לא נפתרה. הפעם, את האנטישמי התורן, הקדוש ברוך הוא סילק ויצאנו מזה בשלום. אבל יהודים ממשיכים להישאר בגלות, ממשיכים להיות לא חלק מהעם, ממשיכים להיות בעיה, כן, הבעיה היא בעיה רצינית. אז על מה השמחה של פורים? השמחה של פורים בהכרח באה להגיד, לא רק ניצלנו, אלא באה להגיד, כן, אנחנו תופסים את הדבר הזה, מבינים את המורכבות שלו, מבינים את המשמעות שלו, ואנחנו חוגגים את זה. יש פה באמת הצהרה עצומה שאומרת, אנחנו עומדים על אפכם ועל חמתכם, נקרא לזה ככה, אנחנו יהודים, ומבחינתנו היהדות היא סיבה לחג. אני חושב שזה עומק דברי חז"ל, שבפורים יש קבלת יותר מאבו. זה כמו תמיד, דרשות חז"ל הן אף פעם לא הפשט, אבל הן תמיד חושפות עומק של דבר שנמצא בפשט עצמו. חז"ל דורשים קיימו וקיבלו, קיימו למה שקיבלו כבר. אבל בפשט זה לא קיימו וקיבלו, זה כפל לשון. אבל באמת השמחה של פורים, תקשיבו למשפטים של הפסוק, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור, להיות עושים בשני הימים אלה ככתבם וכזונה בכל שנה ושנה. אתם מבינים את המוטיבציה? מה עבר עליהם? למה? אתה מכיר בן אדם שאומר, אני רוצה שאת הדבר הזה יקיימו הצאצאים שלי והצאצאים של הצאצאים, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזיכרון ליוסף מזרעו? יקרה, יקרה, לא יקרה, לא יקרה, לא יודע, כן? ועל כל הנלווים עליהם. כן? אם יבוא מישהו, יצטרף לעם היהודי שבוע הבא ביום שישי, יתגייר יהודי, בשבס לא מקבלים גייר, בבית השבס, בבית שבש, יקרו אותו למקרה עשר מגילים. אז ישאל, רגע, גם זה צריך? זה גם חלל לצוות? לא, קיימו וקיימו היהודים עליהם ועל זרו. אני לא זרו, ועל כל הנלווים עליהם. מאיפה מגיעה המוטיבציה? שאלה אחרת זה מאיפה מגיעה הסמכות, זה הרמב"ן עסק בשאלה הזאת. אבל אני לא, כרגע לא מסיקה אותי השאלה מאיפה מגיעה הסמכות. זה עוד נידון.
זה רמז שבאותה תקופה היה שגרו?
מה?
זה רמז שבאותה תקופה היה
מרבים מהמיירת מתייעדים? יכול להיות. לא משנה, אבל כל הנילים עליהם. זה אומר לדורות, יש פה רצון מאוד חזק והבנה מאוד חזקה שפורים הוא חיוני לקיום היהדות. זה מה שקורה פה. ולכן יש הקפדה על זה מאוד חזקה, כן? וגם בהמשך, לקיים בסימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם עוד חיידי וסתר מלכו, וכאשר קיימו על נפשום ועל זרום. זאת אומרת, ומה המסר? המסר הוא, היהדות, שוב, אנחנו היום חיים בעולם מורכב, שמספר פה מורכבות, שיש יהודי ויש, נקרא לזה, בין העם היהודי ויש יש מקיים בתורה מצוות. בשביל כותבי המגילה לא הייתה חלוקה כזאת. כן, יהודים, הכוונה היא אנשים שהולכים בדרך השם, לא חייבים שהם צדיקים, אבל כן, לא, אין, 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 לא היה להם פירוש אחר למושג יהודים. אז המשמעות של ההכרזה של פורים היא קבלת סתר מאבא באמת. כי היא באמת אומרת, אנחנו בוחרים בדבר הזה ועושים חג, ואין כמו המועד של פורים כדי להעיד שקיבלנו את התורה מאבא. עכשיו, בזה היה קושי מיוחד בבני הכרכים לחגוג את פורים. כי בני הכרכים זה הערים החשובות, נקרא לזה ככה. שם נמצאים משרדי הממשלה, שם נמצאת האריסטוקרטיה. כן, כל אחד יכול לצייר לעצמו את ה... כן, ערים, הרי הפרסאות, ערים שעיר מוקפת חומה, זה עיר חשובה, זה עיר בעלת משמעות. כן, שם לחגוג את פורים היה בזה משהו מאוד קשה. כן, אנשים אמרו, תשמע, הם שם, אף אחד לא כל כך רואה. פה במרכז ההוויה לבוא ולהגיד, כל אחד יכול להגיד לך, ודאי שאתה נשמח שניצלתי, אין מי שלא שמח שהוא ניצל וזה בסדר. אבל לעשות חג, אז זה מאוד מאוד מורכב, אבל אומר להם, עוד חד צדיק, לא רק שאתם צריכים לעשות חג בפורים, אתם צריכים לעשות את החג שלכם בתסבוב. חג של גאולה, לא רק חג של ישוע. אתם צריכים לחגוג על זה שתשמע, מי שרוצה להרוג אותנו, יצטרך שלם מחיר. זה המשמעות, וזה המשמעות, ולכן המועד של, של, של תסוב, יש בו עליונות מסוימת, כן, כמובן שעיקר הפורים הוא היהודה לד, כן, עיקר הפורים הוא היום של ישועה והצלה, אבל יש צד שתסוב מוסיף עוד תוספת, כן, היום אנחנו לא רק, הקודש ברוך הוא דאג לנו וסידר לנו שלא ילמו, אלא הייתה פה גאולה, והאויבי היהודים שילמו מחיר כבד, שילמו מחיר כבד, ואת החג הזה, את המועד הזה של, 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 של גאולת פורים, תקנו באופן מסוים על הערים המוקפות חומה. זה המשמעות, ובאמת בהתחלה זה בניגוד כפול, בניגוד חריף הייתי אומר למה שהתחיל בהתחלה. בהתחלה היה כתוב על כל היהודים הפרוזים, או יסים מסוים הרבה עושה לחודש הזו. בתצבב אף אחד לא חוגג. זה היה יותר מדי חריף לחוג בתצבב, ורק היהודים הפרוזים חגגו את פורים בכלל. עכשיו אמר להם לא, היהודים, כל היהודים חוגגים את פורים, והיהודים המוקפים יחגגו בתסבון. ראות חג של גאולה. וגם הבנו למה תסוב יש בו תוספת חשיבות, ולכן סומוך וניר לקרח הוא נידון ככך. כאילו, זה הקושיות שהר"ן שואל, ואני חושב שזה ממש אל המיתו של תורה. אני רק אגיד עוד תוספת אחת, שבוע הבא נדבר על דברים אחרים בעניין פורים. יש פה פסוק ממש ממש בסוף. שכתוב שם ככה, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכו, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם, דברי הצמרות וזעקותם. מה פירוש המילים דברי הצמרות וזעקותם? אני חושב שאתם אומרים,
הצמרות
שקיבלו
עליהם הנביאים, במלחמה מדי יש.
ככה אומר, אבן עזרא פה אומר שתי פירושים, והרמב"ן בחידוש המגילה אומר את הפירוש הזה. ואני אגיד את הפירוש כדי שהציבור כולו ישמע, יש פה פלפול הלכתי. מניין מגיע התוקף שלנו לתקן לדורות הבאים, כמו כאשר קיימו על נפשום ועל זרום, דברי הציבור של זה הקוסון. כמו שהעם הישראל קיימו על עצמו לצום בתי שבו וזיים בתמוז ועשורו בטבס ובצום גדל, אז ככה גם תיקנו את פה. זאת אומרת, בעצם המגילה עסוקה בלהצדיק את הלומדס של הפורים. זה קצת חריג בתנ״ך שעסוקים בלהסביר את הלומדס, זה לא כל כך מתאים. יש גם כמה דורות קודם זה היה, כאילו שאתה כבר מביא ראיה, כמה עשרות שנים, זה לא כל כך הרבה. אבל כל זה לא הבעיה, הבעיה העיקרית שטעמי המקרא לא מקבלים את הפירוש הזה. לפי, אני אקרא את הפסוק, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי דיבשר מלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם, דברי הצעות זה הקטן. לפי הפירוש שלך, של בן עזרא ושל הרמב"ן, היה צריך להיות כאשר קיימו, כאשר קיימו דוחה דיבי אסתר המלכה, הסנחתו, וכאשר קיימו הנפשם ועל זרם, דיברי הצרות הזה הקדם. אז זה דחוק הפירוש הזה. יש פירוש נוסף שהריצבור מביא, שהוא גם לא מסתדר להלוכה, הוא אומר שכאשר כמו נפשם והזרם, דברי עצמות וזעקתם, זה הולך על תניס אסתר. הפירוש הזה עושה את תניס אסתר לתניס גמורה, תניס שמחייבים אותה בדברי קבולה, זה בניגוד גמור לפוסקים. הפוסקים קיבלו את זה כמנהג, לא של הרמב״ם, כל ישראל בזמן עם אלו נוהגו לצום ב-13 לחודש לשלושה, זמן עם אלו הכוונה איך יחסים עשה תלמוד, זה לא, גם להלכה.
איזה תניס אסתר של השלושה הימים של
שצר? לא.
יש כאלה שנוהגים לצום את זה אחרי זה.
מה? אתה
אומר את זה בהלכה, שיש כאלה שהיו צמים שלוש שנים אחרי
פה. בסדר, אין כזה תקלה. האם ככה הייתי צריך לצום בפסח? זה לא, נתנו שלושה ימים.
זכר.
הרמב"ן, הרמב"ם, זה פשט נפלא. הרמב"ם מתייחס לזה בשני מקומות. מקום אחד בהלכות תניא, התחלתי להקריא אותו קודם, הוא כותב על התניאות של תשבו וכו', ואחר כך הוא מוסיף, ונוהגו כל ישראל בזמן עם אלו וישאנו בשלושה עשר לחודש אדור, זכר לתניא שישאנו בימי אסתר, שנאמר דברי הצויבס וזרקוס. מה הוא מתכוון? מה? אז זה לא נוהגו ישראל בזמן עם אלו. התשובה היא, ויש רמב״ם נוסף, הרמב״ם, באופן כללי, הרמב״ם בכמה מקומות עסוק בשאלה מה הגבול, מדי, חכום, איך חכומים יכולים לתקן תקנות ואין בזה בתויסיף וכו', והוא עולה על זה שצריכים לעשות את זה לא בתור דין דויורייס אלא בתור תקונה, ואז זה בסדר, והוא מסיף, אפשר לדון האם זה בעקב או לא מעקב, שעושים את זה בשביל לחזק דבר מדברי תורה. למשל, הוא כותב את זה על, בשר, על בשר אוי וחולו. בשר אוי בחולו, ודאי אין, הוא לא מדאורייתא. ואנחנו עושים את זה בגלל החשש שמא יבואו לאכול בשר אוי בחולו. ואם היינו אומרים שזה אסור מן התורה, היה בזה בלטויסיף, אבל כיוון שאנחנו לא אומרים שזה אסור מן התורה, אנחנו אומרים שחכמים תקנו את זה כדי שלא יבואו להיכשל בשר באימא בחולו, שזה איסור דאורייתא, לכן זה לא בלטויסיף. אחר כך, אותו דבר הוא אומר על פורים. זה נמצא בספר רמדו, בהקדמה, יש מניין המצוות, חוץ מספר המצוות, יש עוד מניין שהוא מונה בתחילה, בסופו הוא כותב ככה. כל ההלכות שכל התרג מצווה האלה נמצאות בספר הזה, ויש גם מצוות שתקנו חכמים במשך הדורות, כמיקרו מגילו וכאירובין וכו', והפרטים שלהם גם הם כתובים בהלוכס בספר שלי, ואין בכל אלו, אין בשום בלטויסיף, כי אנחנו לא אומרים שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות פורים, ואילו היינו אומרים שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות את פורים, היה בזה משום בלטויסיף. אנחנו אומרים שהחכומים ונביאים שבאותו הדור תקנו את זה, כדי לאוידויס ולאלל וכולי שהוא שמע את תפילתנו, וכדי להודיע לדוירויס הבויים, שאמס מה שהבטיחונו בתוירו, כי מי גוי גודל שלא אלוקים קוראים אלו, וכי השם אלוקים קוראים קוראים לו אלו. זאת אומרת, פורים נועד לחזק מצווה דוירויס, או מצווה או עניין מן התוירו, שתפילה מועילה. כן? יש בתור סוגיה של תפילה, אמרנו פשוט זה מתסססי לפי שיטס הרמב״ם, אבל אפילו לא נגיד שזה מתסססי, יש דבר בתור שנקרא תפילה, מצאנו אותו כמה פעמים, כן? שיש דבר כזה להתפלל, ותקנו חכמים לעשות את פורים כדי לספר את הסיפור, שהתפללו לקודש ברוך הוא, והתפילה נענתה. וזה פשר דברי הרמב״ם, נוהגו כל ישראל בזמן עם אלו, ניסענו את זה בשלושה עשר לחודש תשרי, זכר לתייני שיסענו בימי הרמון, כמו שכתוב, דברי הצומץ וזה הקוסו. הכוונה היא, למה לעשות זכר לעצום הזה? כי זה המהות של פורים. פורים בא להזכיר שתפילה מועילה. לא שכאן שבפורים צריכים להתפלל, זה רעיון אחר. אבל השמחה של פורים היא לספר לנו, תשמע, היה פעם שעם ישראל היה בצרה, והיה פתרון. התפללו להשם, ביקשו. דברי הצומץ
וזה הקוסו, זה כינוי לכל הסיפור של פורים.
כן. כאשר קימו הנפשום והזרום, ואם אתה שואל מה הכותרת של הסיפור, דברי הצוימוס וזה הכוס. אני חושב שזה הפשט הכי פשוט, הכי מסתבר, זה המשט של הרמב״ם.
לא לחזק את הזהות של היהודים?
אני הוספתי, על משקל הדרם, כדי לדור וסבויים, שאמס מה שהבטיחונו בתוירו, כי מי גוי גודל השולו וקים קוראים אלו, ואמס מה שהבטיחונו בתוירו, ואף גם זו יסביר יסו בארצי, והם לא ימאסתי ולא יגיעלתי וחלו יסו לא אופר בריסי איתו. זאת אומרת, במילים אחרות, הפורים בא להגיד כמה דברים. פורים הוא התורה של הגלות. היא כולל קודם כל את זה שהקדוש ברוך הוא פועל בדרכים אחרות, מהדרכים שהוא פעל בזמן של נבואה, והוא מוצא את הדרכים איך להנהיג את עם ישראל ולהוביל את עם ישראל לאן שצריך, ומצווה עלינו להסבונן בהנהגה האלוקית וללמוד אותה, ולמצוא את הקשר עם הקדוש ברוך הוא ככה. מבחינת שאלו מיכו ויגד חוזקנכו ויאמרו לך. זה אחד. והדבר השני, שעם ישראל חייב להיות מחובר להשם ולהחזיק את התורה ולחגוג את פורים. אלה הם הדרכים שמגיל הססטר סוללת לנו כדי שהיהדות תתקיים בגלות.
אולי אפשר גם להכניס בה, כי מי יקרי גודל של רליקים קרובים אלו, כן. את הרעיון הזה של ההתבדלות בעצם, של מה שהרב אמר, הזרות שיש ב...
קצת אפשר. אפשר, בהחלט אפשר. זה הסיפור. באמת, שקמתי ככה מספרים בחבד, שאל תראה באדמור זקן בחבד, שנה אחת תמיד היה קורא את המגילה, ושנה אחת הוא היה חולה. אז הבן, אז קרא מישהו אחר את המגילה. אחרי קייס המגילה, הוא שאל את ה... אל תראה בשאל, תביא את הלרב, איך הייתה קייס המגילה? אמר לי כמה זה. סיפור כזה יפה? אני אף פעם לא שמעתי כזה סיפור יפה. אני כל שנה קורא את אותו סיפור. מה זה לא, כשאתה קורא את הסיפור זה באצילוס. עכשיו הוא סיפר על החשבי ראש, אז אנחנו משנים לקרוא את הסיפור אצל החשבי ראש.
הרב, אתה אמר גם מה שאמרתי זאת בסוף, על הכוח של התפילה, במוצאי שבת הרב אמר בשיעור שגם כן היה בשיעור זום במוצאי שבת אגב.
אני לא יודע מי נמצא בשירות, ראיתי את השם.
כן,
שכחתי
לגמרי,
בדקתי
משהו במייל, ואז ראיתי שעדיין זה מופיע במייל, אז נכנסתי ישר לשיעור.
כן.
של השוק התחיל עולם. אבל הרב דיבר גם כן ש... קדוש ברוך הוא דורש, כולם פונים לנחשים ומעוננים, ועם ישראל פונה לנביאים. אבל כל זה היה גם בזמן הבית. בעצם כשאין לזמן הבית, אז אין לנו עוד דרך כל כך, זה בעצם פורים. עכשיו הרב אומר גם כרגע על פי הרב, שבעצם התפילה היא סוג של תחליף לנבואה גם כן באיזשהו מובן.
התפילה הייתה גם קודם.
התפילה הייתה גם קודם, נכון, אבל...
ברור שכשנמצאים בחושך, אז התפילה יותר מקבלת מקום.
זה בעצם
חלק מהמרמות, מה
שאומרים. בזמן בעצם יקדש הרבה התפילה? זה היה קורבנס?
לא תפילת חובה, הוא לא מדבר פה על תפילת הקבע. תפילת הקבע היא כנגד תמידי. היא באה כשנחרב הבית...
כשלפני חורבן הבית, אז בעצם מה? איך?
היא המעמדות, כן. היו
בעניות. למה בשני? כן, בשני לא התמידים?
לא, בגלל שעם ישראל רובו ככולו לא היה בארץ. לא היה מסבליה בסמין לו.
וזה לא חל עליהם אטומית?
אם
יצא
אחד, היה הזמן שהתחילה
בגאולה,
בניין בית המקדש, אם? זה היה הזמן שהתחיל.
למה זה לא כתוב פה? כי זה בא לה...
לא, למה זה לא כתוב? אני נורא מסביר, אבל... אבל בדיוק הפוך. יודעים שמבנה בית המקדש הזה, באיזה מקום הגלות לא הולכת להסתיים כרגע.
כן, אבל התברר אז, אז התברר שהגלות לא מסיימת. שהקמת הבית השני, ראו את זה אז. שקמת הבית השני לא סיימה את הגלות, רוב העם לא עלה, ובית שני שהיה הוא לא היה בית, זאת אומרת לא היה שרוס השכינה וכו'. זה
מתחילת
הדרך. אין, זה השלטון, לא היה. זאת הסיטואציה, אני שואלתי כמה שנים זה לקח להם להבין את זה, אני לא יודע מה אני אומר. אבל כל מי שקורא את ספר עזרא ביניכם, אתה קורא, אתה מבין את מה שקרה שם. עכשיו ספר אומר, הגמרא אומרת ככה, ראו אמו ישראל שיעשה להם נס בביאו שני או כמו בביאו ראשון, שגורם אחר. רש"י מפרש גורם אחר החטאים שהיו בחורבן בית ראשון שהיו כל כך חמורים שזה גם גרם שהתיקון אחרי 70 שנה לא היה מושלם אבל עכשיו ספר אומר גורם אחר שלא עלו לארץ ישראל קראו להם, הנביאים אמרו להם לעלות אתה יודע מה היה, כן, כל אחד שיש לו שתי לב, יש לו זה, הוא מאוד בעד הוא מאוד בעד, כולם לעלות, כן, כן, אבל אני...
זה
כדור
אומר שדלת
העמד, לא? כן, כן. אלה שאין להם מה להפסיד, כן. אלה שלא היה להם שטלס, אלה שלא היה להם משפחה, אלה שלא היה להם שילוחון זהירים וכאלה. מה?
הוא החרדים בארצות
אותי. אני לא חושב שהחרדים, אבל גם לא חרדים, כן? זה קשה, מאוד קשה לאנשים לעזוב את המקום. זה במשפט אחד, זה מעביד אותנו מול
זה חרדים בארצות הברית, שרק הממזרים
עלו? לא, שהם נשארו שם.
הוא עלה מארצות הברית, הוא
עושה. הלכנו מה, מי שעלה, מי ש... קודם כל, בסך הכל, לצערנו, זה לא קרה בדרך הזאת שעלו כל כך הרבה. קודם כל, הרבה יותר יהודים עלו עכשיו, מאשר בבית שני. לא, לא...
לא, לא, גושו.
לא, לא, לא נכון. יש, אני לא אומר, אתה צודק שהשואה הייתה קו מאוד משמעותי שגרם לאנשים, כן, סבא שלי עלה לארץ לפני המלחמה, כי אשתו דרשה את זה. והרב שך היה חבר של סבא שלי, והוא... הרב קלופט. כן, הסבא שלי טענה, אין עתיד ליהודים בחוץ לארץ, באירופה. היא לא חשבה על היטלר. היא אמרה, אין עתיד, אין דרך לגדל ילדים דתיים באירופה. כן, היא קצרה את זה.
ליטה.
כן, זה פועלים כולם בכל אירופה. וסבא שלי כתב על זה מכתבים לרבי רוחם ולרב חצקל, ושניהם כתבו לו שהיא צודקת. רב חצקל כתב לו יותר חזק, רב חצקל אמר לה, אני הייתי כבר בתל אביב, ושם השכינה נמצאת. כן, תל אביב צריך להבין את זה, כי בימים ההם עוד לא הייתה בני ברק. זאת אומרת, המרכז של היישוב החרדי החדש היה בתל אביב. ירושלים היה גם קצת, בעיקר היה בתל אביב. והרב שך אמר לסבא שלי, מה, תעזוב, בואי לסדר לך פה איזושהי שתלה וכו'. בימים, בתפשין ב', כשהמלחמה כבר התחילה, הרב שך הגיע לארץ, וסבא שלי וסבא שלי נסעו לחיפה לקבל את פניו. לא, חיפה הוא הגיע אחרי הרבה שנים, הוא היה גר בירושלים. הם באו לחיפה לקבל את פניו, עכשיו כזה גדר, והם נפגשו רק אחר כך, אבל לפני שהם נפגשו הם כבר ראו אותם בזה, ושרב שך אמר לסבתא שלי משפט אחד, היה לך שכל לעשות את זה, אז אני הייתי צריך לחכות שהיטלר יסרוף לי את המכנסיים כדי שאני אעשה את זה. עכשיו, גם היא לא חשבה על היטלר, זאת אומרת, לא זה היה נושא, אבל חוץ לזה, הרבה יהודים עלו מכל מיני מקומות בעולם, אבל הדבר שגרם הפכנו, המאזן השתנה ואנחנו פה כמעט רוב העם היהודי, זה ההתבוללות. שיהדות העולם נגמרת בקצב מחריד. לא יאומן. הנתונים האלה הם פשוט מפחידים. רק בשביל לתפוס את הנתונים, היו בשנת תוף שין, היה בארצות הברית 6 מיליון יהודים. היום באמריקה יש פחות מ5.5, ככה הסטטיסטיקה אומרת, שזה כבר מחריד, שזה פחות, שנמצאים בירידה. אבל זה לא הנתון העיקרי, אלא שכל 5.5 מיליון היהודים שיש היום בארצות הברית הם צאצאים של מיליון אחד מאלה שהיו לפני 80 שנה. זאת אומרת, 5 מיליון יהודים בשנת תפשין, אין היום צאצאים יהודים באמריקה.
או שיש, רק אנחנו לא מכירים.
לא משנה, הכוונה היא שקוראים להם יהודים. מי שלא קורא את היהודי, אתה לא יודע.
כן.
כן, לא נראה, התחלתי להגדרה הלכתית. זה מפחיד. זה נותן את המשמעות של מה שקרה פה. מה שקרה פה הוא סיפור שאין לו אח ורע בתולדות העמים, אבל זה בהזדמנות אחרת.
אז מנהל
בבני ברק? כן.
יש שם כוח עוד.
אנשים שקל, בואו
כאן.